שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. הרמב"ן כתב בפירושו לספר דברים כי זהו חלק התורה שנועד לישראל הבאים אל הארץ. התורה מתחדשת בצורה המתאימה לישראל היושבים בארץ, שהיא הצורה העיקרית של התורה, כי על ידה מתבררת התורה כולה בצורתה השלמה. כך אמרו חז"ל במדרש רבה בבראשית: אין תורה כתורת ארץ ישראל. ובמסכת חגיגה אמרו: כיוון שגלו ישראל מן הארץ, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ובדברי הרמב"ן נאמר כי עיקר התורה היא ליושבים בארץ השם. בהסבר הדברים יש לומר כי עיקר התורה ניתן לישראל ולהם בלבד. כך נאמר בתהילים: מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. בתורה מפורש: תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אין להבין בטעות כי עם ישראל הוא אחד מכל העמים, וייחודו הוא בזכות התורה, התורה שקיבל, ואילולי התורה אין הוא שונה מכל העמים. מקראות מפורשים מעידים על כך שישראל שונים מכל העמים בעצם הווייתם. כך אמר בלעם הרשע: הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ובפרשת האזינו נאמר: והנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. ובפרשת קדושים בסופה נאמר: ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. בישעיה ישנה הבחנה בולטת עוד יותר. כך אומר הנביא: השם מבטן קראני, ממעי אמי הזכיר שמי, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. ובירמיה: ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. כלומר, מעצם הלידה, ההוויה של האומה הישראלית היא שונה מכולם. ובאמת, כל התנ"ך וכל דברי חז"ל בתורה שבעל פה, בנגלה ובנסתר, מעידים על זה. מכאן שרק בזכות אצילות הנשמה, אותה נשמה מיוחדת שהכין הקדוש ברוך הוא לישראל, רק בזכותה נתן להם את התורה. על כן אמרו חז"ל כי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, כי גם אם איננו שומר תורה, נשמתו היסודית לא משתנה. לא רק אנחנו יודעים עובדה יסודית זו, גם הגויים, בעיקר אנשי החוכמה, מודעים לכך. כך אמר נאמן שר צבא ארם, שקיבל עליו לעבוד את השם למרות שלא קיבל מצוות, והוא אומר לאלישע הנביא: הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. וכן אמרה רות לנעמי חמותה: עמך עמי ואלוהיך אלוהי. רק מתוך הקשר לעמך אוכל גם לקבל את האלוקים. ובדורות המאוחרים כתב טולסטוי הסופר הרוסי המפורסם כי ישראל הם אלה שהביאו את הלפיד מן השמיים והאירו איתו את העולם כולו. ועוד אמר: היהודי הוא הנצחי והנצחיות בעצמה. וכן כתבו אנשי רוח מגרמניה ומשאר ארצות. אולם יש לזכור כי אם זכינו לאנשי רוח דגולים וענקים בכל הדורות, כמו רש"י, הרמב״ם, רבנו יהודה הלוי, המהר"ל, הגאון מווילנה ועוד מעורי אור רבים, אבל היצירות הגדולות שבנו את רוח ישראל והם העצימו ופרסמו את שמו בעולם, הם אלה שנוסדו ונכתבו בארץ ישראל. פה בארץ שלנו נכתבו דברי הנביאים. פה פעלו שמואל הנביא, אליהו הנביא, ישעיה וירמיה. הם הסתובבו בחוצות ירושלים ואמרו את דבריהם החוצבים להבות. פה היה עזרא הסופר, שבהנהגתו תקנו אנשי כנסת הגדולה את כל התקנות שמלוות אותנו יום יום: תפילות וברכות, קידוש בליל שבת, ההבדלה ועוד ועוד. פה היו התנאים קדושי עליון, הלל הזקן, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר ורבי יהודה הנשיא, שחיבר את תמצית דבריהם במשנה שכל הגמרא שנכתבה בבבל וכל דברי הראשונים והאחרונים נשענים על דבריה של אותה משנה. פה בארץ הזאת נכתב הזוהר, אור האורות, שאורו העצום רק מתחיל להתגלות בדורות האחרונים, ומחשבותיו הענקיות מעסיקות את גדולי החכמים בישראל, גם את החוקרים שאינם שלומי אמונים, ואפילו חוקרים מבין גויים מחפשים את הדרך אליו. פה נכתב הירושלמי והמדרשים הרבים שעד היום לא זכו לעיסוק הראוי להם על פי האוצרות הרבים הגנוזים בהם. לפני מאות שנים, עם התחלת היישוב היהודי המתחדש בארץ אחרי גירוש ספרד, נתחבר כאן השולחן ערוך, הספר שכל בית ישראל חי ומנהל את חייו על פי סימניו וסעיפיו בחיי היום יום במועדים, בשאלות איסור ויתר, חיי משפחה, דיני ממונות ועוד. פה העיר הארי הקדוש את אורו שנתגלה על ידי תלמידו הוותיק, מורנו הרב חיים ויטל. הוא זה שהשפיע השפעה עצומה על סדרי התפילה והמנהגים הנוהגים ברוב קהילות ישראל. ולאחרונה הרב קוק זצ"ל, שמדי שנה בשנה הולכים כתביו וצוברים השפעה עצומה על אלפי תלמידי חכמים ועל רבבות לומדים בארץ ובחוץ לארץ. ופירותיו ופירי פירותיו הולכים ומתרבים מיום ליום בהשפעה רוחנית ומעשית. זאת הנראית לאין כל במאות הישיבות והאולפנות תלמודי התורה ובאלפי המתיישבים בכל רחבי ארץ ישראל. כולם בנו את דרכם ואת יישוביהם על פי רוחו והמשך דבריו. ברור לכל כי הארץ בונה את ישראל. לא רק במיליוני הפליטים שהתקבצו מכל הארצות, הם הולכים ומתגבשים בייחודם הישראלי. בחזרתם לדבר בלשון הקודש הקדומה שהייתה מאז מתן תורה ועוד לפני כן, היא שימשה כלשון המדוברת על ידי אבותינו הראשונים קרוב ל-4,000 שנה. אין אח ורע בעולם כולו לעובדה כזאת. העם היהודי בארץ בונה מחדש את ערכיו הגדולים, את השבת ואת החגים, את המידות היקרות לו, גמילות חסדים וצניעות החיים. אין ארץ בעולם, גם במקומות שהיישוב היהודי גדול מאוד, שיש בה כל כך הרבה חברות העוסקות בגמילות חסדים מכל הסוגים. גמילות חסדים לנכים, לעברים, ליתומים, לאלמנות, לחיילים, לחולים, ואפילו למלווי החולים ועוד ועוד. גם הצניעות שנועדה לעצור את האווירה המטרנית שמפקירה את חיי הנוער והורסת את המשפחות וגורמת להרס עצום של משפחות רבות. היא גורמת לנשים להציג את גופם לרעבה ומבזה את כבודם, כאילו אין להם אישיות, אין להם נשמה, שכל ורגש, כאילו כל מה שחשוב להם הוא רק הצגת גופם בחוצות. ברוך השם, תודעת הצניעות הרווחת בכל חלקי הציבור הדתי והחרדי הולכת ותופסת תאוצה בזהירות מתערובת גברים ונשים, תערובת המסכנת את מעלת האנושיות שבאנשים ובנשים. פצע מכאיבו שמוסדות המשפט אינם מבינים את הנזק העצום שנגרם על ידי הפגיעה בצניעות. לא דיים שמתירים לכל אלה שאינם מבינים את חשיבות הצניעות לעצמם, אלא מנסים גם לכפות את דעותיהם על הציבור הדתי והחרדי בשם החופש או בשם מוסר מזויף. מזכיר לנו את דברי מרת, אחד משלושת מנהיגי המהפכה הצרפתית, שאמר בשעה שתפסו אותו: חופש, חופש, כמה מרובים הפשעים שנעשים בשמך. ברור לכולם, אין שום סיכוי שדעות אלו יתקבלו על ידי הציבור המותקף שלא בצדק, וגם מכל ראייה אובייקטיבית, לא דתית. הדברים לא צודקים, והציבור הזה לעולם לא ישנה את הליכות חייו, לא הגברים ולא הנשים. אבל יתרה מזה, מוסדות המשפט מראים במעשיהם כי הם מנותקים מרוח עמם, הרוח שליוותה אותו מאז ימי האבות הראשונים במשך אלפי שנים. לפחות אפשר היה לבקש שיכבדו את ערכי התרבות של עמם, כשם שכל העמים מכבדים את ערכי המוסר שליוו אותם בתוך הדורות. אולי נזכה ובימי הנחמה שאנו זוכים להם משבת הקרובה ועד ראש השנה, יזכנו השם לראות כי בית המשפט הישראלי לומד לכבד גם את עמו ולא רק את ערכי העמים האחרים. כשם שזכינו לראות בגאולת עמנו ובהקמת שלטון יהודי על ארצו, נזכה לראות כי גם רוחו נגאלת, ובזאת תהיה שלמה נחמת ישראל בדורנו, אמן כן יהי רצון. שבת שלום ובשורות טובות לקרוב ולרחוק, אמן.